אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן. כאן תרבות.
הוא גדל באשקלון. היה שחקן כדורסל, גם פרשן הוא היה. למד תיאטרון והיה במחזור הראשון של המחלקה ללימודי קולנוע באוניברסיטת תל אביב. הסרט הראשון שהוא ביים היה לנה, סרט אודות עולה מברית המועצות שנלחמת על שחרורו של בעלה, שהיה אסיר ציון, ובינתיים מתאהבת במורה שלה לעברית. סרט שעליו כתב אורי קליין בעיתון דבר ב-1982, הכישרון של הבמאי נראה בכל סצנה ובכל שוט. בהמשך הוא חיבר בין אהבת הקולנוע לאהבת הכדורסל וביים את אזרח אמריקאי שעסק בחולי הספורט בישראל ובבדידות של הזרים שמגיעים לכאן, סרט שמזמן כבר הפך לקלט, ובפילמוגרפיה היפה שלו אי אפשר שלא להזכיר את זולגות הדמעות מעצמן או הכל מתחיל בים. עכשיו הוא מגיע אלינו עם סרט חדש, תשיעי במספר, ביתי אהובתי, כותרת שכבר ממנה אתם מבינים שאולי מה? שמיני? רגע, הוא מסמן לי. שמיני? איתן גרין מסמן לי, לא צ'י, שמיני. ביתי אהובתי, זה שם הסרט החדש, כותרת שכבר ממנה אתם מבינים שאולי יש בעיה לגיבורים שלו. במרכז הסרט, שימון, ססון גבאי בעוד תפקיד מונומנטלי, שמגיע לביקור אצל ביתו וחתנו בפריז, ומגלה שהם בבעיית נישואים קשה. הוא בהתחלה חושב כמובן שהבעיה היא בחתן, הוא אפילו עוקב אחריו, אולי הוא בוגד בבת, אבל אז הוא מגלה משהו עמוק יותר. אולי הבעיה היא בבת, דבר שאף אבא לא רוצה לגלות. אני שמח לארח כאן אצלי באולפן את הבמאי איתן גרין. שלום איתן.
שלום ובוקר טוב.
אז שמיני, לא תשיעי. כבר התחלנו בתיקון. אני שמח על כך. היום קשה יותר מלפני 40 שנים ליצור את ביתי אהובתי. היה קשה יותר ליצור מאשר את לנה אז בשנות ה-80?
תראה, קודם כל, קשה לעשות סרט נקודה, לא משנה היום או אז. אז הייתה מציאות אחרת, ערוץ אחד, הקרן הקולנוע עוד לא, קרנות הקולנוע, עדיין לא עבדו כפי שעבדו, כשהם עובדים היום. ולכן, כן, זה היה כרוך ממש במזל, לקבל את הקרן, שהיו אולי שלושה אנשים בשנה שקיבלו, ולעשות את הסרט, אז יכול להיות שבאמת לגייס את הכסף ולהרים את זה, זה היה טיפה יותר קשה, אבל עדיין היום זה קשה. זאת אומרת, עדיין, למרות שעושים הרבה סרטים, מכמה סיבות עושים הרבה סרטים, וסרטים טובים מאוד עושים גם כן, לקרנות יש יותר קרנות ויותר כסף ממה שהיה, אבל אין מספיק. מה שעוזר, אמרתי שעושים הרבה סרטים ויותר סרטים, קודם כל, המציאות השתנתה, המציאות של הקולנוע מסוף שנות ה-70 עד היום, השתנתה. א', נפתחו בתי ספר. בתי ספר טובים מאוד, אם אני עלה לדעת את בית ספר שבו הבית שלי, בית ספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, סם שפיגל, מנשר, קאמרה אובסקורה, ספיר, וכן הלאה וכן הלאה. המקומות האלה מוציאים כל שנה, אם ניקח כיתה של 20 איש, אוקיי? בממוצע מכל כיתה כזאת, שניים יוצאים אחר כך ומצליחים.
אוקיי.
זאת אומרת, זה 10, אם מנינו 5 בתי קולנוע, 10 נזרקים לשוק אנשים כישרוניים ביותר. עוד שנה זה 20, עוד שנה זה 30. קודם כל, באופן מאוד מפתיע, כבר רמזת בדברים שלך, יחסית למצבו של הקולנוע, בקולנוע הישראלי יש ממש המולה של כישרון, שכל הזמן נזרק, וזה אנשים צעירים ואמביציוזים שעושים סרטים.
אבל כן, אנחנו יודעות ויודעים לאורך כל השנים האלה, זה שיש את מחלת הסרט הראשון בקולנוע הישראלי. יש המון המון יוצרות ויוצרים שמצליחים להגיע אל סף הסרט הראשון. הסרט השני, אחוזים מאוד גדולים הם נושרים ולא מגיעים. להגיע להיות במאי סרט שמיני, זה כמעט ולא קיים בפילמוגרפיה הישראלית. אתה מרגיש שפשוט נאבקת יותר מאחרים, או שהיית כישרוני יותר מאחרים?
לא כישרוני יותר מאחרים. יש אנשים שלא עושים סרטים והם אנשים כישרוניים, אבל זה מאוד נכון מה שאתה אומר. עקרונית, סטטיסטית, 8 זה לא כזה מספר גדול, אבל עדיין לא הרבה עשו 8 סרטים. בוודאי. יש שעשו יותר, אתה יודע, אבי נשר, בזמנו אסי דיין, מיכל בת אדם, אני יכול להעלות רן ריקליס, אבל מעט. זאת אומרת, להגיע ל8 מהבחינה הזאת, אני מבסוט.
אז איך הצלחת?
אני חושב מהעקשנות.
עקשנות.
כן. כן, אני מזה שנים, בוא נאמר, יכול לחשב, 50 שנה, 40 שנה, אני בן 72 כבר, אני קם בבוקר ואני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות למען הסרט הבא.
אוקיי, ולא משנה כמה שנים זה ייקח, נכון?
זה לא משנה.
כי לוקח לך הרבה שנים להגיע לכדי התוצאה הסופית.
בהחלט. קודם כל, בוא לא נשכח שאני רייטר דירקטור, זאת אומרת, אני קודם כל צריך לכתוב את זה. לכתוב תסריט זה איזה שנה, שנה וחצי. אחר כך הוא מתחיל להיכנס למסלולים של הקרנות, כי הקרנות הן המנוף המרכזי לגיוס שאר הכסף. כמעט אי אפשר בלי זה.
וגם המון סירובים בדרך. אני מניח שגם מישהו במעמדך לא מקבל את הצ'ק מיד, אלא קיבלת אולי יותר לא מכן במהלך הקריירה שלך.
בוודאי, ויתרה מזאת, מה שמקשה זה שהמתחרים שלי הם מצוינים. זאת אומרת, נניח אני מקבל לא באיזה מקום, ואז אני שואל מי כן קיבל, ואומרים לי, אני לא רוצה יותר שמות, אבל 1, 2, 3, 4, ואני אומר, הם במאים נהדרים, זה אני לא יכול להגיד, למה נתתם לו את זה, ולמה נתתם לו את זה. זה במאים שהוכיחו את עצמם בכל מיני פרמטרים, קהל, ביקורת, וכולי וכולי. ויש הרבה מאוד גואל, תדע לך.
אני רוצה בעוד רגע שנדבר על, זה תמיד מעניין אותי, הגרעין. איפה נולד, מהו הרגע שבו ביתי אהובתי נולד? מה קרה? מה הייתה הסיטואציה שצעדת ברחוב ואמרת, זה הסיפור שאני רוצה לספר? אבל עוד לפני כן, היום בגילך, במעמדך, עם הפילמוגרפיה שלך, ובעיקר עם הידע הרחב שלך, אתה חושב שיש מסורת קולנועית בישראל? יש דבר כזה? אנחנו משאירים משהו לדורות הבאים?
אני בהחלט חושב שהמצב של הקולנוע הישראלי לצד אומנויות אחרות הוא טוב מאוד. וכמו שאני אומר לך, כלומר, יש יותר ויותר במאים נזרקים לזירה ומצליחים, גם בעולם. אני חושב שאתה ואני נוכל לשבת ולעשות רשימה של כ-40 במאים ישראלים בכל הגילים שהם ראויים. אולי נחלוק על אחד, על שניים, הם ראויים. זה לא מצב שישנו במקומות אחרים, לא בתיאטרון הישראלי, לא בספרות הישראלית.
אבל יש דבר כזה שקוראים לו קולנוע ישראלי,
איתן? כן, אז כל המסה הזאת שיוצא, תראה, יש שיגידו שזה מוגזם. בסרטי אופיר עכשיו, בפרסי אופיר, יהיו 25 סרטים חדשים.
כן.
זה המון. אז קודם כל יש מסה, עושים כל הזמן. מתוך המסה הזאת, באופן טבעי, יש אחוז יפה של סרטים בעלי ערך. כולם בעלי ערך בדרך זו או אחרת, אבל יש סרטים בעלי ערך, וזה הרבה מהם הם סרטים ראשונים. אני רוצה גם להגיד במאמר מוסגר לשאלה הקודמת שלך, אני לא אומר שיותר קל לעשות סרטים עכשיו. כל סרט בשבילי הוא סרט ראשון. גם העובדה שעשיתי או לא עשיתי, לצידי יש אנשים מצוינים. מה שכן, יש יותר ויותר תופעה של סרטי גרילה כאלה, שעושים אותם ממש בלי כסף. היום, מה שהשתנה מפעם, האמצעים הם יותר זולים. קודם כל,
בוודאי.
בוא נזכור שאנחנו נמצאים במציאות שלכל בן אדם יש מצלמה בבית, וגם יש לו נייד. אפשר לעשות סרטים בזה. אבל סך הכל, כל העניין של הציוד, הוא יקר, אבל עדיין אפשר להסתפק בציוד יותר פשוט ולעשות סרטים. ולעשות סרטים שמאחר כך יפים מאוד ומצליחים. אנחנו רואים מתוך ה-25 האלה, שנגיד היו בפרסי אופיר, 50% או אחוז ניכר, היו סוג של סרטי גרילה, של איזה בוגר אנרגטי ומצוין, מאחד מבתי הספר, שלוקח את החבר שלו הצלם, ואת החבר שלו העורך, או החברה שלו העורכת, בוגרת, יש המון בנות, נשים, שעושות סרטים ומפיקות סרטים נדרים, יוצאים ועושים את הסרט הראשון בהתלהבות נאורים, באנרגיה נהדרת, באפס כסף, ויוצאים סרטים נהדרים. נחזור לשאלה המקורית, כן, המסה הזאת מייצרת גם תוכן, תוכן משמעותי שעובר משנה לשנה ולא נפסק, רק מתעצם. גם מבחינת כישרון וגם מבחינת מספרים.
עד שגם זה ייפסק עם הפגיעה האינסופית שאנחנו רואים בתרבות שוב ושוב. דברתי על הגרעין, באיזה רגע ביתי אהובתי, זה שם שגם עליו אנחנו צריכים לדבר,
כן.
באיזה רגע הוא נולד?
תראה, האמת, אני מוכרח להגיד לך, השאלה היא, אתה יכול להכיל אותה, לעשות אותה כללית יותר. אני לא יודע מתי נולד, אני לא יודע איך ונולד רעיון לסרט. זה צץ, זה לא נולד בעקבות אירוע מסוים. את זה אני כבר מזיז הצידה. זה לא קרה, לא קרה במשפחתי, לא קרה לי. משהו מזה קרה לאיזה ידיד רחוק, אבל זה לא נשאל על איזה אירוע שקרה בחיי, אלא המחשבה הזאת שאבא מגיע לביתו, וביתו היא כבר בת 30, היא אישה ואם, מוצא את עצמו בתוך קלחת של נישואים מתפרקים, זו הייתה המחשבה. חשבתי שזה מצב מעניין. המצב על פיו הבן אדם נמצא במקום שהוא לא אמור להימצא בו. אתה יודע, זה, הוא משנה גלגול. מאבא הוא הופך לבלש, הוא הופך למטפל, הוא הופך לזה. הרבה דרמות, יש תיאוריה כזאת שנקראת תיאוריית גלגולים בסוציולוגיה. אתה עובד עכשיו ברדיו, אתה איש תרבות, יש לך את חייך הפרטיים, אתה בן, אתה אב, אתה... זה הרבה גלגולים. גם לי יש הרבה גלגולים. תן לך מצב. אני נכנס למונית, ואני מדבר עם הנהג מונית קצת, מגלגלים שיחה, פתאום מסתבר שנהג המונית הוא אבא של סטודנט שלי. אז כל הנסיעה כבר נצבעה בדבר אחר. שוב, זה לא נהג ונוסע, אלא זה אבא של סטודנט ומרצה של הבן של הנהג. המצב השתנה. התנגשות כזה, התנגשות או פגישה של גלגולים יוצר את העניין. נחזור לסרט לביתי אהובתי, הוא בא בתור אב אוהב שבא לפגוש את הבת והנכדה והכל, ופתאום מתגלגל להיות צופה במקום שהוא לא אמור להיות בו. אבא לא אמור להיות בלב משבר נישואים של, ביתו.
והוא גם לא אמור לגלות את הסודות.
ולא אמור לגלות
שהוא
את
יגל, שהוא יגלה עליהם בדיוק. אחר כך. עד כמה הבנת את המסוכנות של הכותרת ביתי אהובתי? כי ביתך היא לא אהובתך. כן. ביתך היא יקירתך, ביתך היא חמודתך, ביתך היא כל מיני דברים אחרים, היא לא אהובתך.
האמת היא שאני... חלקתי את זה גם עם המפיקים שלי, קראתי לזה ככה כי זה נראה לי וזה גם שווה בנפשך, זה תמים, אין פה שום עניין נססטואלי בסרט, אני כבר...
מרגיע את המאזינים.
כבר אומר, אולי אני גורע כמה מאזינים, אבל אני עדיין מאחרי זה. היה אפשרות לקרוא לזה ביתי יקירתי, זה נראה לי יותר רך, תשמע. האבא הזה אוהב את הבת שלו. מאוד אוהב אותה. לדעתי, בבק סטורי, היא הייתה מה שנקרא ילדה של אבא, מה גם שהאימא נפטרה מתישהו, ולבת ולאימא לא היו יחסים טובים. היא הייתה הבת של אבא, מאז הוא מתמיד. והוא אוהב אותה. יש דבר כזה. גם במשפחה, כאשר הוא נקי מרמזים אחרים. והחלטתי, אני עומד מאחורי זה.
אני רוצה לדבר על המבע. המבע של הגבר, הבוגר, הבמאי, שמתבונן בחייה הסודיים של אישה. כי גם זה שדה מוקשים שבוודאי, בטח בתרבות של היום, לא קל להיכנס אליו.
כן.
עד כמה הרגשת באמת נוח לדבר מיניות של אישה צעירה, כשאולי זה לא משהו שאתה בכלל יכול לחלוק או להבין בו?
תראה, אני יכול לחלוק ולהבין עד גבול מסוים, ואנחנו אולי תכף ניגע בזה, כי זה בעיה מרכזית בסרט. מעניין, ראיתי את הסרט, בסך הכל, אתה יודע, הוא לא מבין מה קורה, האבא, ומנסה לברר.
קלולס כזה.
ומנסה לצרף את הסיפור. הוא מנסה לצרף את הסיפור דרך מבט, דרך חלונות בית קפה, דרך דלתות סגורות שמאחוריהם יש קולות ועניינים. אבל זה שברי הסיפור, והוא מנסה איכשהו לחבר את הסיפור. הוא נמצא במצב ש... קשה לו לעזור לביתו. ביתו נמצאת באיזה מצב שבו היא מוטרדת מאוד, מרוסקת מבפנים, וקשה לו. המצב הזה לאב כמו מצב חוסר העונים מקומם אותו, בהתחלה, ואחר כך הוא עובר מהלכים. עכשיו, אישה והם, זה נכון, אבל היא בעיקר זולת. האפשרות שלנו להבין באופן מלא את הזולת,
היא מוגבלת?
היא מוגבלת. תראה, אם תחשוב...
כאשר גם אפילו אבא לא מצליח או לא יכול או אין לו את האפשרות להבין את חוויות הדיכאון שאחרי לידה, שאפילו הבת שלו חובה.
נכון. באמת שאין לו אפשרות, אבל כל העסק הזה הוא מורכב, וגם היא לא לגמרי מבינה מה עובר עליה. שוב פעם, עד שזה מתגלגל לזה דבר, אבל... לחזור לעניין של הזולת, אם אתה משחזר ויכוחים עם בני זוג, בנות זוג, חברים, חולי וחולי, ואתה אומר לבן הזוג או לבת הזוג, תראה איזה יופי זה, תראה איזה, והוא אומר, זה לא יפה. ואתה אומר, למה, מה נהיה ריב? מה אתה רוצה ממנה באותו רגע? אתה רוצה ממנה שהיא תהיה אתה, שהזולת תהיה אתה, אבל הזולת לא יהיה לעולם אתה. אתה יודע, אנחנו מנסים, כל פעם שאנחנו באים בטענות על איזשהו זולת, בעצם מה מתחבא מאחורי זה? שאנחנו רוצים שהוא יהיה אנחנו, אבל הוא לא אנחנו.
כן.
וזה בעצם גם המצב פה, שלא מול הבת שלו, עד שלדעתי הוא בסופו של דבר מתחיל להבין, הוא מתחיל להבין את ה...
אבל זאת אומרת שאחרי כל הדברים שאתה אומר, ואני מבין אותם לגמרי בתור אנחנו כבני אדם, אבל זה אומר לי גם שאתה לא חלק מהתמה התרבותית, העולמית, שאומרת האדם צריך לספר את עצמו ולא את סיפורם של האחרים. לבנים לא יכולים לספר סיפורים של שחורים. סטרייטים לא יכולים לספר סיפורים של הומואים. יהודים לא יכולים לספר את סיפורם של פלסטינים בשטחים. אתה אומר, לא, אני כבמאי, נקודת המבט שלי זה האבא, זו לא הילדה בכלל.
האבא שמביט על הילדה, לגמרי. הוא מביט על הילדה, הדמות של שמעון היא דמות של אדם מאוד מסודר. בבגדים שלו, אנחנו רואים בדרך שבו הוא מסדר את הבגדים אפילו במזוודה, הוא מאוד מסודר. והנה הוא נקלע למצב לא מסודר. הבת שלו במצב לא מסודר. הוא מנסה לסדר את זה, אבל אי אפשר. זאת אומרת, זה בניגוד לאופי שלו. הוא חי חיים מסודרים. הוא מתקשה בחיים שהם לא מסודרים. פתאום הוא מוצא את עצמו בלב חיים לא מסודרים, והוא מתקשה והוא מנסה להבין את זה בכלים של עצמו. מהבחינה הזאת אני יכול להבין אותו. אני בן 72, אני...
אתה אוהב שמסודר?
אני אוהב שמסודר, בהחלט, ואני גם אהב לשתי בנות, וגם בן, וגם אני יכול להגיע ממולם, לא מצב שמסופר בסרט, אבל למצבים שבאופן בסיסי, אני לא יכול לעזור. אני, את יודע, זה...
נורא רוצה, אבל לא יכול.
מתסכלים. יש גבול לכמה אתה יכול לעזור לאנשים שאתה הכי אוהב. ופתאום אתה מוצא את עצמך במצב קצת חסר ישע. או שאתה מבין שהבת, שהיא כבר, אנחנו מדברים על נשים בעצם מבוגרות, צריכה להסתדר גם בעצמה.
למה פריס?
תראה, העניין מתחיל, שוב פעם, זה, נחזור לשאלה הראשונה שלך, שאני לא יודע איך באים הסיפורים, אבל הם באים באיזושהי צורה כמעט שלמה. והעליתי ברוחי בצו של שני חברים, שהיו חברים במרוקו, במרקש, ואז הייתה עלייה גדולה לארץ. אם אתה יודע, אתה בוודאי יודע, יהדות מרוקו התפצלה, חלקה נסעה לצרפת, וחלקה הגיעה לארץ. וזה מה שקרה להם, לשימון ולניסים, שני החברים הטובים. ניסים נסע לפריז, ושימון נסע...
לישראל.
לישראל. ופריז, בקונטקסט של הסיפור, נותנת לי איזה מרחק, ונותנת לבית הזה שהוא בא אליו, הבית, הרי הוא גר אצל ביתו, קצת להיות איזה בועה בתוך חלל, אתה יודע, רחוק. הייתי יכול לצלם את זה בירושלים. ושהוא יבוא, אני לא יודע, מקריאת שמונה או מגדל העמק. ואז הרבה דברים היו הופכים להיות פשוטים. מה אתה עושה עניין? תחזור הביתה, תבוא בסוף שבוע, תבוא עוד הפעם. רציתי לבודד אותם וגם אותה קצת לבודד.
שיהיו מחויבים להישאר שם יחד. בתוך כל הפילמוגרפיה שלך, 8 סרטים, איפה בעיניך ביתי אהובתי עומד? עד כמה הוא שונה מכל הסרטים האחרים שיצרת?
תראה, הוא קצת שונה במובן שהרבה מהסרטים שלי יש בהם יחסי אב ובן. ובכלל, סרטים של יחסי אב ובן הם רבים הרבה יותר מסרטים של אב ובת, ובוודאי סרטים של אב בן 70 ובת בת 30. יש כאלה, אבל לא רבים, לעומת אב ובן. כך שכבר בעניין הזה, של יחסי אב ובת,
הוא כבר יוצא
דופן. כבר, זה כבר שונה, גם זה שונה מבחינת לצלם בפריז, חוץ לארץ, וכל הדברים האלה, זה גם...
ומבחינת גם היצירה עצמה?
תראה, מבחינת היצירה עצמה, תראה, הסגנון שלי עד כמה שאני יכול לדבר עליו הוא פשוט. אני מחפש את סוד הצמצום. ולכן המצלמה תמיד הולכת עם השחקן, אלא אם כן רואים משהו שהוא רואה, התנועה, השחקן מוביל אותה, הדמות במרכז כל הזמן, והיחסים שלה עם דמויות אחרות, וחשוב לי הדמויות והניקיון של, של הביטוי על פני מה שנקרא קולנועיות, yes. כאילו יותר מסעירה.
העדינות שלך, באותה ביקורת שציטטתי של אורי קליין על הסרט הראשון שלך, לפני 40 שנה, גם שם הוא מדבר, אני אשלח לך אותה אם תרצה, גם שם הוא מדבר על העדינות הגדולה, וזו עדינות שגם 40 שנים אחרי עדיין נשאר אצלך. אני רוצה לשאול, אפרופו היצירה בכלל, או הקולנוע הישראלי בכלל, אתה לא חושב שיש התכנסות יותר מדי פנימה, גם בתוך ביתי אהובתי, אבל גם בכלל הקולנוע הישראלי, שהפסיק לדבר על דברים גדולים, דברים פוליטיים גדולים, והתכנס לארבע קירות?
אני רוצה להיות זהיר, אבל קשה לי עכשיו לזכור את ה... את, 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 את כל הסרטים שזה, אבל באמת אני חושב שבאמת הנושאים הפוליטיים חברתיים שלא כמו בשנות ה-80 בעיקר וה-90 קצת נעלמו, הצטמצמו טיפה, והם מתבטאים בדרכים אחרים, לפעמים יותר מעודנות, אבל הם נמצאים בתוך הסרט, ובאמת בהרבה מקרים... תראה, יש שינוי גם, שדיברנו על האנשים הישראלים החדשים, אני בא ממסורת של קולנוע ריאליסטי, של דרמה ריאליסטי, ואתה רואה שאנשים צעירים גם עושים דברים שהם לא עשו פעם בארץ. מיוזיקלס, פתאום...
מלחמת ששת הימים,
כן. סרטי ז'אנר, סרטים מלחמתיים, וכולי וכולי, אתה יודע, קצת מן העבר, עושים... לא מעט, זה תמיד איכשהו פוליטי בסופו של דבר הדברים האלה. עכשיו, אני מאמין שגם בסרטים מהנוסח שאתה מדבר, שבמרכזה משפחה, גם בתור, במשפחה יש הכל.
ברור.
לדעתי. יש מלחמות עולם ויש...
אבל השאלה אם זה לא מרחיק אתכם כיוצרות ויוצרים מהנביא העומד בשער. כי כזה, אנחנו יכולים לספור אותם על, על יד אחת, כן? עמוס גיטאי למיניהם, כן? כדוגמה. נדמה שהקולנוע הישראלי, גם התיאטרון, דרך אגב, הולך ומתרחק מהעמדה הזו, הוא מבקש לטפל באדם עצמו ולא בסובב אותו.
יכול להיות, צריך באמת להביט על הרשימה ולראות, אבל הזכרתי את עמוס גיטאי, אז באותה נשימה צריך להזכיר למשל גם את נדב לפיד.
בוודאי.
גם בסרטים של רן קולירין יש לא מעט.
בוודאי.
והיא בוקר ממש, והיא בוקר, ממש מדבר. כך אני לא יכול להוציא עכשיו מסקנה בקונטקסט שאתה מדבר עליו.
מה בעיניך אתה, אם תהיה חייב לבחור, מה אתה יותר? אתה במה יותר? אתה כותב יותר? או אתה מורה יותר?
אני שלושת הדברים ביחד, אבל תראה, התפיסה שלי היא שהכתיבה היא חלק מהיצירה, ולא ייתכן שאני לא אכתוב את הדבר. אני יודע שעד היום אני בעצם מעריך מאוד מאוד את המצאת הסיפור, את עצם המצאת הסיפור, וכך אני תוהה איך מישהו עושה סרט לא על פי סיפור שלו. Mm-hmm. עשיתי פעם סרט קצר לא על פי סיפור שלי, על פי סיפור של סטודנטית שלי, מרב בן גוריון, זה הפעם היחידה. אז זה נראה לי יחידה אחת. זאת אומרת, כל המהלך של הכתיבה, עד הצילומים, עד עריכה, עד זה נראה לי מקשה אחת. אתה יודע, שאומרת, זה כמו שפסל, אתה יודע, יעשה רק חלק חיצוני, ואת החלק mm-hmm. הפנימי מישהו אחר יעשה. סתם, המצאתי עכשיו okay. מהמותן. זה נראה לי יחידה אחת.
Okay.
לצד זה יש את ההוראה, שזה הייתה, בתחילה, זה היה החלטה, כשגמרתי ללמוד, אמרתי, אני אתפרנס מהוראה, וכך אני אוכל לעשות את הסרטים שלי. וזה די הצליח, אבל... בעיקר גיליתי שני דברים בהוראה. אחד, בשנים הראשונות, אבל עדיין עד היום, למדתי על עצמי ועל האמונות שלי, והדברים שאני מאמין בהם ועושה אותם, ולמה אני עושה אותם, למדתי את זה דרך הסטודנטים. דרך הסטודנט, כשהתחלתי ללמד, התחלתי ללמוד. דרך הסטודנט, זה הנודני, כשאני אומר לו איזה משפט כזה, מהדהד, ואומר למה, ואז אני אומר, בחוזה שלי עם הסטודנט, יש שאני צריך להסביר את עצמי. אני לא יכול לי להגיד ככה. Mm. ואז הייתי חייב באמת לצלול, למה אני כל הזמן אומר דבר X? למה אני לא אוהב אובר שולדרים? למה אני לא אוהב אוטופוקוס? למה אני לא אוהב... למה? ואני גיליתי איזה דבר בסוף העניין. תשמע, גואל, אין לי תפיסת עולם קולנועית.
אין לך.
לא, יש לי תפיסת עולם. נקודה. ואני יכול להוכיח את זה בכל שוט ובשוט קאט, שהם נגזרים מתפיסת העולם שלי, לא מתפיסת העולם הקולנועית שלי בהכרח. אז ההוראה, קודם כל, לימדה אותי. הרבה דברים על עצמי הבהירה אותי מתוך אילוץ, לענות לאותו סטודנט נודניק, שבעצם, אתה יודע, עזר לי לא מעט, או הכריח אותי להבין עד הסוף את הדברים. ואני נהנה למד, הסטודנטים אובייסלי נהיים צעירים יותר ויותר.
וגם עם הצעירים יותר ויותר אתה מצליח להתמודד? אתה בכלל מבין מה הם אומרים לך?
להרגשתי אני מתמודד איתם, כן.
צריך להגיד למאזינות ומאזינים, אתה מרצה נערץ, אתה אהוב.
תודה.
אהוב לגמרי בכל הדורות, אלפי תלמידים העמדת.
כן, אני חושב שכן, היו... בסופו של דבר, זה הרבה שנים, ולכן הרבה תלמידים. תראה, אני רוצה להניח שאני מבין אותם, ועם הזמן יכול להיות שיש דברים שאני לא מבין, אז אני שואל, אתה יודע, אבל אני לא מבין, אני לא מרגיש את זה כבעיה, בינתיים.
הכל זה תהליך למידה מאוד גדול. יהיה סרט עשירי? תשיעי?
יש לי תסריט שגמרתי, כבר, ואני מתחיל להוליך אותו בקרנות. ובוא נראה, צ'יק צ'אק תוך 5-6 שנים, אולי יהיה עוד סרט, אי אפשר לדעת.
ניפגש כאן באולפן בעוד 5-6 שנים. ביתי אהובתי, זה הסרט החדש של איתן גרין, שמוצג כעת בבתי הקולנוע. איתן, כבוד גדול, תודה רבה שבאת אליי לאולפן.
תודה לך.